רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-36-36. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-36-36. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית הבלוק פרלמנט הנדלן, בהגשת אופר לוין וקרן שר החיות.
צהריים טובים, צהריים משובחים, צהריים טובים, הבלוק פרלמנט הנדלן. עדנה מור, מה נשמע? רגע, רגע, את בשלוש, כן, אהלן.
המצוין, מה שלומך? זה כיף לראות אותך.
כן, כן, הרבה זמן, אבל בדיוק אמרתי, פעם אחרונה שהתראינו בערך, זה היה פה ברדיו סול, שעוד שני גלגולים קודמים בכפר סבא.
נכון.
צהריים טובים לירן מורנו, מה קורה? תודה רבה, אם לא תתקרב למיקרופון, חבל על הזמן שלך, סתם ביגעת. נקרב אליך את המיקרופון, כן, כן. עכשיו דבר. צהריים טובים.
תודה רבה, שמח להתארח
כאן. נהדר. וכמו תמיד אנחנו מתחילים עם ריקו ור על הקו, מה קורה ריקו?
אהלן, אהלן, מה העניינים? ממש על הקו היום.
על הקו, על הקו. איך הולך?
על הקו, על הקו, בין בת ים לתל אביב. בוא נראה כמה זמן ייקח.
למה לא לקחת את הרכבת? יש כזה דבר נכון.
למען האמת, אתה צודק, הייתי צריך, ואני נמצא בפארק הים בבת ים, שזה ממש צמוד לראשון לציון, זה אדיר פה, פשוט בנייה, כיף לראות את כל העשייה והבנייה.
נו, מצוין. את האמת, לא הייתי בבת ים שנים רבות, לא יודע, אני צריך לעשות סיבוב, לא יודע, לראות מה התחדש, יש שם רכבת קלה, יש שם תנחון, יש הכל. יש שם חוף ים בבת ים. אין לי...
הכל, הכל.
כן.
זה מדהים, זה נמצא, פארק הים נמצא בעצם בגבול של ראשון לציון בבת ים, ברחוב ראשי אחד, מצד אחד אתה רואה וילות של ראשון לציון, ומצד שני אתה רואה מגדלים של פארק הים. באמת, באמת יפה.
טוב, זה העתיד שלנו, מגדלים. יש לנו הרבה מה לדבר על זה כנראה. נכון? העתיד המגדלים.
לגמרי.
אז מה חדש, ריקו?
אבל חברות ניהול, אתה יודע מה, אנחנו... בוא נביא פעם חברת ניהול לתוכנית, זה יכול להיות מאוד מעניין.
וואי, הם אומללים. אני חושב שהם אומללים החברות ניהול האלה במגדלים. נכון?
קשה להם.
זה... אני מסתכל על... אני גר בבניין שיש בו 10 דיירים. ועד הבית קבל כל פעם. כן, כן, בוטיק. ועד הבית קבל. אמנון, למה יש זה? כל פעם מתלוננים. מסכנים החברות ניהול האלה, הקבוצות וואטסאפ. וואו. חסר מנורה פה, חסר שם.
בהחלט פשוט, ומהתפקיד שאני גם נמצא, אז אני מתנהל הרבה מול חברות ניהול וועדים, והאלימות מילולית שיש בה הדברים האלה היא פשוט בלתי... אני לא מבין אותה. גם אחרי שעברנו גם את השביעי באוקטובר, בחצי שנה האחרונה, אני שומע גם דברים פשוט באמת בלתי יאמן. אנשים מגיעים שם לתביעות בינם לבין עצמם. אנשים טובים את הוועד, החברות ניהול טובות על דיבה את הוועד, כל מיני דברים שאתה אומר, לא, זה לא יכול להיות, אתם נמצאים במקום שאתם גרים בו, במקום שאמור להיות כיף, במקום שאתם באים עם חיוך אחרי יום עבודה, וואלה, לא יודע מה קורה שם. אבל זה תוכנית אחרת.
כן, אז על מה נדבר, ריקו?
רציתי לדבר על כמות הדירות שנמכרות בחודש האחרון, או חודש וחצי האחרון, ש... כביכול יש איזשהו המון שינוי מגמה אנחנו רואים, שהמון חברות, במיוחד הבורסאיות שצריכות לדווח, אנחנו רואים על עליות בכמות הדירות שנמכרות בצורה מאוד גבוהה ויפה, ולא מובנת גם, אבל תכף נדבר על הלא מובנת, ובעצם מה שיורד זה דירות יד שנייה, שאני הייתי מצפה שדירות יד שנייה ימחרו יותר, כיוון ש... אנשים לחוצים ורוצים לעבור לדירות שכבר מוכנות בשנה, שנה וחצי הקרובות. כל משפרי הדיור שעוברות מיד שנייה, המשפחות שעוברות מיד שנייה ליד ראשונה. הן חייבות למכור את היד השנייה, את הדירה שלהם. מה שזה אומר, שבעצם אנשים, שתי מגמות. אחד, אנשים מחפשים את הממד, בגלל זה הולכים לדירות...
זה ברור.
הן לא מוכנות יותר להתפשר, הן מבינות שהחלום של השלום כנראה הוא מתרחק ולא מתקרב, ולכן הן מחפשות דירות עם ממד, ואנחנו רואים את העלייה בכמות הדירות הנמכרות מיד ראשונה.
אני חושב דרך אגב שגם כל הנושא של המימון, כי בסופו של דבר לממן יד ראשונה, אתה צריך לממן את זה בטווח הנראה לעין, ולעומת זאת רכישה מקבלן... פריסל, או אפילו כבר תוך כדי בנייה, אתה אומר, אוקיי, אני אממן את זה בעוד שנתיים, שלוש, שהמצב יירגע, שהריביות ירדו, ואז אני כולה מביא 10%, 5% גם כן מהבית, ולוקח את השאר בהלוואות קבלן, או בכלל בלי הלוואות.
כן, אמרת לי, אתמול אופר, שאפילו שמעת על 5.95.
5.95 לא הייתי נכנס בחיים, דרך אגב. אלא אם כן זאת הלוואת קבלן, אבל אני הייתי מפחד. אני שמעתי על 5.95 בלי הלוואת קבלן משום דבר, אני אישית לא הייתי נכנס לזה בחיים. כי זה סתם תוקע אותי, מחזיק אותי וסבירות שהיזם הזה ייעלם. עם 5% שלי איכשהו. לא יודע.
כן, אבל אם זה יזם גדול, אני לא יודע על מי אתה מדבר.
לא, אני לא ראה, יזמים גדולים לא עושים 5. יזם גדול שעושה 5.25 יסגור את הדלת לפני שהוא תולה את השלט הזה.
לא יודע, זה נשמע לי קצת, אתה יודע, זה כמו שבארצות הברית פעם נתנו משכנתה של 110%.
זה כבר בעיה של הבנק. וראינו איפה זה התפוצץ להם.
כי הכסף היה זול, אז נתנו 110%, ואמרו לך תקנה אם זה גם מכונית, אבל כן, זה קצת מפחיד. אני לא בעד גם ה-20-80, אם אנחנו פותחים עוד נושא לשיחה. 20-80... בסוף על ה-80% אתה משלם ריביות ומדדים, זה הרבה, זה עולה, הכסף עולה הרבה כסף. המימון הזה עולה כסף, ואתה יכולת, אם יש לך כסף, אז תעשה 50-50, או תעשה 40-60, ואז אתה תקבל גם יותר הנחה.
נכון, בסוף זה הכל משחק של כסף, זה...
משחקים סכום 0 בסוף, לא, במשכנתא זה בסוף משחקים סכום 100.
כן, סכום כפול.
בקיצור, אז מה שהמגמה הזאת של הדירות יד שנייה היא נורא מעניינת. מה שלדעתי דווקא מהווה הזדמנות, אם משקיעים עדיין יחזרו לשוק, שווה לשקול על יד שנייה, כי אני חושב שהמוכרים שם יהיו יותר לחוצים. למכור, ואז אפשר לעשות עסקאות יותר טובות.
זה יהיה גל.
יד שנייה זה לא דירות של 50 שנה. לפעמים יד שנייה זה גם דירות של 10 שנים.
נכון, אני מניח דרך אגב שיהיה גל של יד שנייה בעוד שנתיים פחות או יותר שלוש, שבדיוק כל מי שקונה עכשיו יד ראשונה יצטרך למכור את הדירה שלו. זה יגיע בגל כזה, זוהי דעתי.
עוד יותר מחזק
את
דעתי, שאם יש איזשהו גל, דווקא עכשיו יש הזדמנויות. בגלל שאנשים לפעמים גם... אנשים גם יכולים, עושים המון עסקאות, שאנשים קונים את היד שנייה ומשאירים את מי ש... את המוכר בתוך הדירה כסחירות אם הם לא צריכים לגור.
נכון.
ואז זה בכלל עסקה מעולה.
נכון.
אז...
בקיצור.
מה אני אגיד לך? זה מה צריך לעשות.
ללכת לקנות דירות כנראה. עדנה מחייכת.
מה זה ללכת? אופר, אני חושב שיותר לטוס צריך.
כן.
לטוס, חברים רוצו טוס לקנות דירות, גם יד ראשונה, גם יד שנייה. אנחנו באמת, תקנו מהכל, הכל בסדר. יש מקום לכולם.
אבל אני אחדד אותך, ריקו. אני אחדד אותך. רוצו טוסו לקנות דירות, אבל תעשו את זה בצורה שקולה. לא ישר להתפתה לכל עסקה שנראית מאוד 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 טובה מבחינה מימונית, אלא לבחון אותה ולהבין אותה ולראות שיהיה באמת שאפשר לעמוד בה, וזה לא חוכמה רק לשים 5% ואחרי זה להגיד בעוד 3 שנים, אופס, בוא נמכור את הדירה, בוא נפסיד את הכסף, בוא... אפילו שהקבלן אומר לך, אין בעיה למכור תוך כדי.
אני אחדד את זה עוד יותר. חובה היום בכל עסקה, גם אם זה יד ראשונה, גם אם זה יד שנייה, לקחת יועץ משכנתאות כדי שיגיד לכם מה אתם מסוגלים ומה אתם לא מסוגלים לעשות או לקנות. חובה.
נכון.
הוא יחסוך לכם...
אני לא יכול להתנגד לזה.
ולפעמים גם יחסוך לכם שעת נפש בזה שאתם לא תוכלו בסוף לממש את הדירה ששילמתם עליה את ה10% או את ה20%, פתאום תראו שאתם לא יכולים לקנות אותה ותאלצו למכור אותה לפני הכניסה לדירה. אז קחו יועץ משכנתאות.
ריקולה, תמיד העונג לשוחח איתך. אנחנו שבוע הבא, אולי אתה בא אלינו לאולפן שבוע הבא, לפני פסח.
וואלה, יש מצב, אם לא נמצא לליל הסדר בחול, אז כן.
טוב, אם יהיה שבוע הבא, אי אפשר לדעת. אם יהיה שבוע הבא. שבוע שעבר אמרנו גם כן, נתראה ביום חמישי, אם יהיה יום חמישי הבא.
יהיה.
יהיה
עכשיו, אבל יהיה.
אנחנו צינים ואופטימיים.
בוא נגיד למאזינים. ואופר מאוד חשוב, אתמול היה לנו פאנל מאוד כיפי וטוב ועם הרבה נושאים, עוצמתי כמו שקרן אמרה, והאופטימיות, אנחנו חייבים להיות אופטימיים, והענף שלנו הוא ענף טוב, ואנחנו נחזור להיות הקטר התומך של המשק, אין ספק
בכלל. אין ברירה. ריקו, סוף שבוע טוב, תודה.
אמן אמן.
Bye bye.
Bye.
צהריים טובים, צהריים משובחים. הבלוק פרלמנט הנדלן, באולפן אופר לוין, קרן חיות הבריזו לנו היום. לא נורא, זה בסדר. ויש לנו עורכים יקרים, האדריכלית, עדנה מור, צהריים טובים.
צהריים טובים, מבורכים.
מעניינים.
מעולה.
מעולה, אחרי שריקו קצת דיקה אותה, אני לא יודע.
לא, הוא לא דיקה, הוא לא דיקה בכלל.
כן, אז זה תחום שאנחנו נמצאים בו. ועורך הדין לירן מורנו, צהריים טובים.
צהריים טובים.
אני חייב אותך עוד קצת לטובת המיקרופון, למה אחרת, סתם הגעת לפה. מעניינים.
אז על הכיפק, צהריים טובים. באמת, ריקו נגע בדברים מאוד חשובים שקשורים לרכישות דירת יד ראשונה.
אז בוא במילה וחצי, לפני שדבר על דירה יד ראשונה, ספר לנו מי זה עורך הדין לירן מורנו.
אז אני עורך דין לירן מורנו, שותף מנהל במשרד קוזי פולנדר מורנו. המשרד שלנו עוסק במקרקעין מעל 15 שנה. כמעט בכל תחומי המקרקעין, מיסוי מקרקעין, התחדשות עירונית בהיקף רחב מאוד בעשור האחרון, ואנחנו שמחים להתארח כאן.
ועדנה מור, אדריכלית, מתכננת ערים, גבעות, נכון? זוכר שבזמנו דיברנו על מה זה היה? על הקיבוץ העירוני. נכון, משהו כזה.
משהו מזמן, כן.
וואו, מאז כל כך הרבה דברים השתנו, ספרי לנו במילה
וחצי. גם אצלנו, גם אצלנו.
אז בואי תני לנו ככה בריף קצר, מי זאת עדנה מור, ועברו כמה שנים, אני אפילו לא זוכר, לא, אני זוכר, אבל...
נכון. האמת שאנחנו חוגגים השנה, 20 שנה להיווסדות המשרד שלי.
וואו.
אותו ייסדתי. אנחנו היום נמצאים בשיא הפעילות. אנחנו אומנם מבנה מאוד רזה, של 8 חברי צוות במשרד, בסטודיו שלנו. אנחנו מתכננים אבל היום משהו כמו 4,000 יחידות דיור ברחבי גוש דן, אבל הבשורה המאוד חדשה לגבינו זה שהפכנו להיות אדריכלים שמה שנקרא זורעים את הזרעים של הפרויקטים החדשים, אנחנו ממש יוזמים אותם. ואפרופו בת ים, שעליה דיבר קודם ריקו, יש לנו מתחם מהמם בבת ים, ברחוב רימון והגנה, ובת ים עכשיו פורצת דרך, צומחת, אבל לא רק היא, לא רק היא. אני חושבת שיש עכשיו איזושהי תנופה מאוד מורגשת כתוצאה מאירועי השבעה באוקטובר. אנחנו מקבלים מכתבים מרשויות מקומיות שמבקשים ממש לקדם פרויקטים להתחדשות עירונית של הריסה ובנייה מחדש או של מתחמים.
כלומר, קוראים, תבואו אלינו לעיר, בואו תפ...
כאלה שמקפיאו קודם לכן, ואולי זאת בשורה מאוד מיוחדת.
זה פעם ראשונה שהרשות המקומית קוראת, שאני שומע את זה, שרשות המקומית אומרת, בואו לפה.
נכון, אם הם ירדימו קודם איזשהו פרויקט או מתחם, והכניס אותו לפריזר עמוק, הם ממש הולכים מכתב בכתב, שאומר, בואו, שובו אלינו, ונסייע לכם לקדם אותו. זה דבר שלא שמענו לפני השבעה באוקטובר.
וואו, מדהים, מדהים. אתה מכיר את זה?
כן, באמת, גם לנו יש פעילות ענפה בבת ים, היא עיר, חושב, אחת מהערים עם תנופת התחדשות עירונית מהגדולות בארץ, אני מניח, והרשויות המקומיות, לאור נסיבות השבעה באוקטובר, התעוררו גם הם.
אבל עדיין, איך שאני לא נסתכל על זה, באה הרשות המקומית הכי נחמדה בעולם, ושלחה לך מכתב, ואת... הגעת לפרויקט, לאותו מתחם שהוא כנראה בין 70 שנה, לא יודע, 60, 70, ש...
עדיין...
50
בדרך כלל.
50, לא משנה ש...
כן.
ועדיין בשביל לעשות לו את ההתחדשות העירונית, כי בתכלס, אם אנחנו... זה מצחיק אותי, לפני 9.5 שנים בתוכניות הראשונות, דיברנו על התחדשות עירונית בקטע של חיזוק מבנים יותר.
נכון, זה כבר פסה.
ועל הדרך ממד. היום זה כבר... ממש, מה שמעניין זה הממד, החדר המוגן, ואני מבין שגם הרשות המקומית הכי נחמדה שתהיה, עדיין ייקח יש לו כמה שנים טובות.
נכון, ליתר רגיל זה בסביבות 24 חודשים במינימום, זה נכון. כלומר, אנחנו לא רואים את הזמנים של חול.
אחרי השלום עם איראן, בסדר.
נכון, נכון, זה נכון. הכל... באמת אמיתי, מה שכרגע תיארת, וזאת צרה צורה בפני עצמה.
לא יודע, זה נראה לי כאילו הם שולחים מכתבים, סליחה שאני אהיה הרע, בשביל לצאת לידי חובה. הנה, אנחנו אמרנו לאדריכלים ולמשרדי עורכי דין, בואו תעזרו לנו לחדש, אבל אנחנו יודעים שבפועל זה לא יקרה, אז מה אכפת לנו להגיד?
יש מזה, קצת מזה וקצת מזה. זאת אומרת, זה נכון.
בסוף הם יצטרכו לעמוד במבחן התוצאה. כן, הם שולחים מכתבים לאדריכלים. כן, אדריכלים. אני מניח יגישו הצעות, יגישו תוכניות לתכנון, הרשות המקומית תצטרך להשיב, תצטרך לעזור בקידום אותן תוכניות. אז זה יעמוד למבחן באיזשהו שלב.
אם אנחנו לוקחים את התהליך, איך ההליך הזה עובד? בואי ששתפי אותנו קצת.
יש לנו שני מסלולים. אחד זה ישיר ליתר בנייה. אם יש תב"ע שכבר תקפה מכוח סעיף 23 תמ"א 38.
בעברית למאזינים שפחות מכירים את הראשי תיבות.
אז אם יש בעצם תוכנית בניין ערים, שהיא למעשה מסמך חוקי, שמפרט את כל זכויות הבנייה, כמות הקומות, התכסיות המותרות, הפוטפרינט שמותר, ועוד כהנה וכהנה, אז המסלול הוא באמת מהיר, וניתן באמת לסיים אותו... אפילו תוך 12 חודשים.
זה אומר שמישהו פעם ישב על איזשהו תוכניות של העיר, ואמרו, פה אמנם יש 50 דירות כרגע, אבל אנחנו מאפשרים לעשות 200 דירות נניח, בערך.
יש צפי מסוים שהרשות המקומית מגדירה, לגבי אזור מסוים, ויש גם התייחסות כלל אזורית, כלומר לכלל רחבי העיר, אז יש למעשה תיאור ופירוט מגמות, ויש למעשה צפי מוגדר לכמות הדירות, נקרא לזה בשפת רחוב, לא יחידות דיור, שהן למעשה עשויות להתקבל כעתיד העירוני.
אוקיי, אז זה מסלול.
לרבות השירותים העירוניים, כלומר, הכל כרוך זה בזה.
ברור, צריכים עוד בתי ספר, עוד מוסדות, נכון. עוד כל השטחים ירוקים.
מבני ציבור.
מבני ציבור.
נכון, ויש גם, ברגע שאתה כבר באמת הוגה מתחם, או הוגה התחדשות מגרשית, אתה מצרף לעצמך צוות של כ-30 מהנדסים, שחולשים על כ-25 דיסציפלינות, שהם למעשה 25 אישורים שאתה אמור לקבל בעבור אותו היתר, כדי לקבל אותו בסופו של דבר, את אותו רישיון. אם מדובר במתחם, אתה מוציא ממש תוכנית בניין ערים, שיש לה נספחי בינוי, נספחי תנועה, נספחי פיתוח, עוד ועוד נספחים, ואז אתה בעצם מקבל אישור מהוועדה המחוזית בדרך כלל, ואחר כך במקומית, או אם היא מקומית עצמאית מיוחדת, אתה מקבל אותה כבר בתוך המקומית עצמה. ואז אתה נכנס לאותו מסלול ישיר להיתר. אז כן,
זה היה ישיר להיתר.
התהליך מאוד ארוך. התהליך מאוד ארוך, כן. אתה יכול להגיע לשש שנים, אתה יכול להגיע בהחלט. שונה לחלוטין ממה שקורה היום בניו יורק, ממה שקורה היום בפריז, ממה שקורה היום בלונדון. ברור שכל שונה, ברור.
ושם, דרך אגב, הם לא צריכים התחדשות עירונית, כי כנראה אין להם האיומים, זה רק פוטין. גם כן לא, ואני לא חושב...
השטח היא קטנה הרבה יותר.
כן, אבל עדיין יש שטחים, אבל... אז שמע, שאתה יודע שהבעיה שלך זה רק שטח ואוכלוסייה שגדלה, אתה יכול להיערך בהתאם. אבל פה אנחנו יודעים שיש לנו בעיה של רעידות אדמה. אני לא חושב שבאירופה יש צפי כזה או אחר. אנחנו פעם במאה שנה אמורים לקבל את הרעידת אדמה. אני יודע...
וכבר עברנו תמיד.
יש לנו סבב לחימה, אנחנו גרלנו הכל מספר שנים.
אני אגיד לכם ביומיים שזה ייגמר, תהיה הרעידת אדמה. סליחה על ה...
הגעת הפסים היום, קצת אופה. תכף נעלה.
ושם זה הליך, כמה זמן לוקח שם הליך? נניח, אני עכשיו גר בלודה, ניו יורק, לונדון או מה שזה.
חצי שנה.
חצי שנה אני יכול להתחיל לבנות.
באמת, 6 חודשים.
לקחת את הבניין רכבת שבנו אותו במלחמת העולם השנייה, להרוס אותו, להוציא את הדיירים צ'יק צ'ק, גם הדיירים יבינו.
לא, הריסה היא לא תוך חצי שנה, ההיתר עצמו מתקבל תוך חצי שנה.
בסדר, אבל ההיתר חצי שנה, אבל פה אם אני לוקח ההיתר, את אומרת לי, במינימום זה שנתיים.
נכון.
ואז להתווכח עם הדיירים, זה עוד 5 שנים בערך.
לפני כן. מלפני השנתיים האלה, כן.
כן, עדיין, להוציא אותם, למצוא להם דיור חלופי.
אנחנו בעצם מדברים על סל של ריבוי חסמים. זאת האמת. צריך לעשות פה סדר מאלף ועטף. אנחנו למשל בפרוטפיה אנחנו עוסקים בהם, אנחנו משקיעים תשומות ומשאבים כבדים מאוד לטובת השכנוע של בעלי הזכויות של הדיירים, משקיעים הרבה מאוד תשומות בשכנוע הוועדה המקומית, יושב ראש הוועדה, הוועדה עצמה, מהנדס העיר. אני חושבת שזה באמת דורש הרבה מאוד גם תשומת לב, גם עבודה מרובה וגם פעולת שכנוע מאוד עמוקה. למה בכל זה קורה אחרת?
ההכשרה של משרדי האדריכלים ועורכי דין או עוסקים אחרים היא חצי פסיכולוגית במהלך הדרך.
אנחנו כולנו פסיכולוגים, פסיכיאטרים.
אין מנוס מזה. כשאנחנו עובדים מול קבוצות דיירים גדולות, אם אין את אותם כישורים שנדרשים, כל דייר יש לו סיפור חיים אינדיבידואלי, עולם ומלואו. התהליך הוא ארוך ודינמי, וההתחשבות באותם צרכים ספציפיים לכל אחד ואחד, לעתים נופלת גם על...
דווקא הקומינציה שלנו, של עורך דין מטעם הדיירים ושל אדריכל מטעם הדיירים, זה בעצם השילוב המנצח.
נכון.
כי יש ליווי משפטי מצד לירן, ליווי אדריכלי נניח מצד, במקרה הזה שלי, אבל... זה בעצם מה שעובד, השילוב הזה, זה נכון.
ואתם למעשה במשרד שלכם מייצגים את הדיירים או אתם מייצגים את היזמים? איך זה עובד?
יש לנו פרויקטים מסוימים שאנחנו מייצגים דיירים, פרויקטים אחרים שאנחנו מייצגים...
מה יותר קל?
יזמים. זה אחר.
איפה אתה לא לוקח? כן, פה זה רק 100 אדוויל ופה זה 100 חפיסות של אדוויל.
זה קל. תמיד אומר, אנחנו אנשים של אנשים. אז האתגר בלייצג דיירים הוא אחר לחלוטין, שאנחנו מייצגים יזם, הפעילות המשפטית היא מקצועית מכיוון אחר, דרך גורמי המימון, הליווי, התחום ההנדסי, אנחנו עובדים המון מול האדריכלים, מול הוועדות השונות, שאתה מייצג דיירים, אתה פסיכולוג במשרה מלאה. המשאבים שאנחנו משקיעים באמת באמת כדי לענות על כל צורך קיים של אותם דיירים אל מול החברה היזמית.
למעשה אתם הפה של כל עשרות הדיירים, בוודאי. המשפחות שזה...
בוודאי. ולכל אחד יש את הצורך הספציפי האינדיבידואלי של אותה משפחה. ואנחנו מתייחסים אליו בכובד ראש, ומעבירים גם את המסר לאותה חברה קבלנית שמראש אנחנו דורשים שתהיה ישרה והוגנת, אבל לעתים צריך להתמודד עם סיטואציות כאלה ואחרות שהן שונות מהכלל.
גם עשו שינוי נכון מבחינת כמות היחידות דיור, אם פעם היו בניינים של 10 יחידות דיור, 12 כאלה שרצו להתחדשות עירונית, היום יש מינימום, נכון? או שזה חייב להיות מתחמים.
לא, מתחם פינוי-בינוי זה 24, אבל או 70 יוצאות, זה בדרך כלל. לתמ"א 38, הריסה מחדש, אין שום מגבלה משום סוג שהוא. בהתחדשות מגרשית אין מגבלה, בהתחדשות מתחמית יש מגבלה.
נכון. אוקיי. הרשויות המקומיות היום דוחפות לתכנון מתחמים, כיוון שהדרך הזו מביאה לידי ביטוי גם את שטחי הציבור, את מוסדות הלימוד, גנים, בתי ספר, בתי כנסת, כך שישרתו את הקהילה בצורה טובה יותר. אנחנו
הזרימה יותר פחות. טובה, הכל אתה יכול לעשות זה. אני מכיר את מתחם מנדלבליט בהרצליה, ו... וזה מדהים שלקחו שם, למשל, נסתכל על החנייה. אז החנייה של כל הדירות שהן מקיפות, נכון. שיש שם כמה בניינים, מלא בניינים שם.
תת קרקע משותף, זיקת ענה משותפת לכולם, בהחלט.
ואז זה לא חנייה אחת לכל בניין, שמסובכת, והרובוט שיום עובד, יומיים לא, כבר לא חסר סיפורים. לא ניכנס לזה, זו שיחה אחרת. ואתם רואים, דרך אגב, שבעקבות השביעי לאוקטובר, אני מכיר סיפורים של דיירים, את הסיפור הדייר הסרבן, הייתי בהרצאות כאלו אחרות, וסיפורים על דיירים שהם עכשיו רוצים, והם מתעקשים, והוא המאחר, והוא המארגן, והוא הביא את העורך דין, והוא הביא את... אחרי השביעי לאוקטובר, דברים קצת השתנו, אנשים קצת נרגעו, או שזה כבר חזרנו לתלם?
אופר, אני רוצה קצת לשבור את הפסימיות שהייתה בתחילת השיחה, גם לקרוא ולהגיד, שבהחלט אנחנו רואים את זה. רציתי לספר לך סיפור, ככה להשאיר אותו לסוף, באמת...
אפשר לך הסיפור סיים את התוכנית, מוגדר יותר.
עם נימה אופטימית, אבל בהחלט השכול הרב, הנסיבות הכל כך קשות שעברו על התושבים במדינה שלנו, הביאו לאיזשהו מצב של אחדות, של שיח הרבה יותר פתוח, מעבר לרצון ולהירתמות של הדיירים שהתעוררו בשל הנסיבות הביטחוניות, כי באמת המחסור במרחב מוגן לא מעט, כדי לסבר את האוזן, יש במדינת ישראל, תקני אותי עדנה אם אני טיפה לא מדייק, סדר גודל של כמיליון וחצי בתים בלי מרחב מוגן.
1.6 מיליון, בול.
1.6 מיליון מתוך כמה בתים?
חבר'ה, רגע, עוד נתון מדהים, כן? סדר גודל של... מעל חמישה, בין חמישה לחמישה וחצי מיליון אזרחים ללא מרחב מוגן. זה בסדר הגודל. זה
חצי, יותר מחצי מהאוכלוסייה.
וזה נתון מדהים. ולכן...
כשאתה מדבר רגע מרחב מוגן, זה המרחב מוגן הדירתי או...
הדירתי.
או מקלט. או מקלט,
כן.
אוקיי, אם אני לוקח למשל, אני אלך לעיר מגורי כפר סבא או רעננה לידי, אז יש הרבה בניינים משנות ה-80 שיש להם מקלט.
תת-קרקעי,
או בקומת הקרקע, שהוא כמה פעמים הוא הפך להיות מחסן, ניקו אותו, הפך להיות מחסן, ואני לא רואה את אותו בחור בין 60-65, בלי לזלזל, שנמצא בקומה רביעית, בשעת הזקה מחכה למעלית, או מתחיל לרדת ארבע מדרגות למעלה.
הוא היה מוגבל, הוא נחת, עכשיו גם עליהם.
מה הם עושים?
זה עוד לא דיברתי על הנכים.
הם עושים תינוקות למטה.
מה עושים? אני אגיד לך מה עושים.
תהילים פורטה.
הם? תהילים פורטה זה פתרון טוב. אבל מרבית הדיירים במקומות האלו, בטח ובוודאי המבוגרים שביניהם, יוצאים לחדר המדרגות, מחפשים איזושהי קורה שנראית להם בטוחה, ונפגשים שם. המפגשים הללו יצרו איזשהו חיבור מדהים. ואנחנו רואים בפרויקטים שהיו בהם לא מעט מאמורות שנובעות מקשיים, בין אם סכסוך שכנים, נציגויות שלא היו מדברים אחד עם השני, או תקופות כאלה ואחרות, שפתאום הקשר התחזק, התהדק בשל אותם מפגשים לצערי בחדרי המדרגות, ובהחלט מערכת היחסים בין השכנים טובה יותר, דבר שעוזר מאוד לקדם פרויקטים שכבר רצים בדרך. מניח שנתקלים בזה.
אני יכולה לחזק את דבריו של אלירן. אנחנו רואים היום באמת במתחמים שבהתחלה היה מאוד קשה לשנע את ההתנאה שלהם, זאת אומרת להתניע אותם. היום, במקום שאנחנו נרוץ אחריהם,
הם רוצים
אחרינו, וזה ממש עובדה קיימת, לא רק אצלנו, אני חושבת שאצל כולם היום, אבל יש בזה באמת הרבה מאוד ברכה. בסופו של דבר, כולם הרי יהנו מהתוצאה הטובה והחיובית. אבל באמת בינתיים, אגב, אותם אלה שהיום מתמודדים, הורים לתינוקות קטנים, רכים בשנים, שרצים היום למקלט, הם באמת נכנסו עכשיו לסחירויות, כלומר, הם שוכרים דירות אחרות, שזה מה שהם, ככה הם פותרים את זה כרגע.
אני מכיר משום המשפחה שלי שעברו פשוט לבית עם ממד.
זה רע?
אני מכיר משום המשפחה שעברו לבית עם ממד, בגלל ש...
נכון.
אין להם ממד בדירה.
זה מה שהם עושים עד אשר, כי כמו שאמרנו קודם, לפני 5 דקות, התהליכים האלה לוקחים הרבה מאוד זמן. אז ברור שאם עכשיו יש איום איראני, אז עכשיו יפתרו את זה באיזשהו מזור נקודתי. אבל יש גם עוד משהו, אני רוצה להגיד לכם שאני רואה את זה גם אצלנו. שאנחנו, אפרופו מה שאמרת קודם לירן, לגבי הצד הפסיכולוגי לדיירים, אנחנו מצאנו ממש שיטה, כאדריכלים, לא כעורכי דין. אנחנו, על כל בניין שאנחנו רוצים לקדם אותו, אנחנו ממש קובעים, כמו בתור אצל הרופא, קובעים נניח 8 שעות יומיות, נניח תוך 3 ימים אתה מסיים 24 דיירים כאלה, אנחנו יושבים כל אחד שעה שלמה, מקדישים אותה רק לדייר הזה, מקבלים ממנו את ההיילייטס, מטמיעים כמה שניתן, מסבירים מה אפשר, מה אי אפשר בתוך הדירה החדשה, וסוגרים, סוגרים חתימה, סוגרים הסכמה, סוגרים אהדה של אותו אחד. ממש יושבים כאדריכלים.
מקבלת את רשימת הכאבים במרכאות, את רשימת הכאבים של הדיירים, את גם יודעת איפה לפצח, איפה ניתן.
בדיוק, ועל המקום, צריך לבוא ולהגיד
לא ניתן.
נכון, על המקום, או פותרים, אומרים, סליחה, אי אפשר, אבל אפשר משהו כזה וכזה, ובעצם מקבלים בבת אחת, במקום 67% חתימה, אתה נושק לכיוון 100% חתימה. הכל בטיפול הנקודתי הזה.
דרך אגב, אני חושב שבטיפול הנקודתי הזה, את לא רק חוסכת את האחוזי החתימה, את כמות כאבי הראש. שהקבוצות וואטסאפ האלה ימשיכו במשך 6 שנים, הם יודעים כבר מראש מה הם יקבלו, מה הם לא יקבלו, והם לא צריכים, רגע, אבל עכשיו המרצפות דווקא אמרו לי משהו אחר, ודוד שלי, זה מה יש, זהו, חתום.
אתה בעצם מחדיר, אתה מזריק רוגע. פשוט רוגע לתוך המערכת הזאת. אז יותר קל ללירן כמרדין, יותר קל לנו.
זה לרוב מה שהדיירים רוצים. רוצים ודאות בסביבה שהיא עם המון מרכיבים בעלי אי ודאות גבוהה, כיוון שהפרויקט הוא ארוך, וככל שאתה מאפשר להם את מרכיב הוודאות, עד כמה שניתן, אתה חוסך המון המון שאלות ולבטים.
יש מחקרים בעולם המחירות, שאנשים רוכשים שירות, דווקא בגלל המחיר, ברור שזה דברים שמשקפים, אבל חלק גדול מההחלטה היא שאיש השירות נתן להם את הרוגע, את היחס האישי, נכון? אני אשתף, סליחה, אני לפני, לא זוכר, מצא את עצמי בסיטואציה בבית משפט, וקחתי עורך דין, שישב, מה שאני זוכר מהעורך דין שלי, שדעתי שיש לי למי לסמוך. שנתן לי את ההרגשה שהכל בשליטה, שהכל בסדר, ותוך כדי המשפט שהוא שולח לי, הוא גם מזיז אותי מכל מיני דברים, כמובן שהכל בסוף נסגר על הצד הטוב, אבל הטובים ניצחו, עורכי דין. בפשרות הכל הרי נסגר, טוב?
תמיד זה ככה.
כן, אבל זה מה שאני חושב, בסוף ואותו דבר כאן. כי בסוף, הבניין ייבנה, זה לא משנה איך. שאנחנו נעבור את התהליך הזה.
נכון, ואם עוברים אותו באווירה, במקום אווירה אחורה, או אווירת נחיים, עוברים הכל באווירה רגועה, נעימה, משותפת, שכולם חולקים את התחושות שלהם, וזה הצד הפסיכולוגי, ומה לעשות, הוא חלק בילט אין בתוך התהליך הזה, הוא הליך חברתי, חבר'ה. זאת אומרת, לירן הוא עורך דין חברתי, אני אדריכלית חברתי.
כן.
דרך אגב, הנסיבות האלו הובילו לאיזשהו היבט, שלא תמיד אנחנו מסתכלים עליו, כיוון שזה לא ביזנס, אבל אנחנו יוצרים קהילה חדשה. אנחנו יוצרים קהילה, ראינו...
יש דרך אגב חברות שמקימות קהילות למדיינים האלה, ממש.
נכון, הדיירים הקיימים, יחד עם דיירים חדשים שיגיעו, יצרו קהילה, ראינו כמה בחודשים האחרונים הקהילה נרתמה לסייע אחד לשני. הסיפור שרציתי אז לספר על דיירים שככה לא היו במערכת יחסים תקינה, כן? מערכת היחסים השתפרה, מדוע? כי באחד מהזקות שיצאו לחדר המדרגות, השכן שאומנם הוא בעל ערכים טובים ואדם טוב, אבל הוא לא הסתדר עם הדייר ליד, אבל הוא סייע לאשתו של ה... ברגע שהוא נתן ליד במדרגות, כן? מערכת היחסים השתנתה שם, כן? אחרי כמה ימים עשינו עוד איזה מפגש, אנחנו רגילים שהמפגשים לפעמים טעונים, ויש כזה, כל אחד מסנן את דבריו, אנחנו צריכים, מה שנקרא, לפשר תמיד בין שני נציגים, זה לא פשוט. פתאום מערכת היחסים טובה. שאלנו את עצמנו מה קרה, ואז שסיפרו לנו את זה, אמרנו, טוב, הגיעו ימים טובים, כן. חייבים לנצל את הזמנים האלו, לרתום כמה שיותר.
לפני שנשכח את הכל.
יחד עם הרצון של הרשויות המקומיות, אנחנו כבר בשני גורמים מתוך לא מעט, שרוצים לדחוף את ה...
אבל אני אשאל שאלה שאותי ככה מסקרנת, כי אנחנו בלוס צפוף נקרא לזה כרגע. אין זמן כרגע להורים של אשתי שגרים ברעננה בבניין בין 50 שנה בערך, לחכות עכשיו 10 שנים, בסדר? למה שלא יהיה שם. האם אי אפשר בלוס צפוף להחליט שמקימים חדרי ממדים בטעם החיזוק, אני זוכר שעושים, יוצרים יציקות מסביב לבניין, עמודים כאלה, ויוצרים, ואז יש את הקומות. עכשיו, בהליך מהיר, לעשות לכל בניין כזה, מעין שרבול כזה, מגעיל, מכוער, הכי מגעיל, אבל שיהיה ממד קטן, לא צריך את הממד של 12 מטר, 10 מטר, אפילו ממד שיהיה...
יש תקנים, אתה צריך, אם אתה כבר בונה ממד, אתה אמור לעמוד בתקן של הוראות פקער, פיקוד העורף. אגב, סליחה שהתפרצתי, אבל משהו מאוד חשוב, אפרופו מה שאתה אומר, היום דווקא בתל אביב, תל אביב, לא עיר אחרת, אנחנו רואים פניות של בניינים משותפים, שזה מה שהם רוצים לעשות. הם רוצים להוציא מכיסם, בסביבות משהו כמו 200 אלף שקלים, ולממן באמת מגדל ממדים כזה.
בדיוק, זה המילה
שייך, מגדל ממד. העניין הוא שלצערי הרב, גם מגדל ממדים כזה, בסוף מגיע לשנתיים להוציא יותר. זה עצוב מאוד, אבל זאת המציאות.
כי כן, אפשר לעשות היום לבתים צמודי קרקע או שתי קומות, יש איזשהו מקלות.
ללא היתר.
לזה יש הוראת שעה.
בדיוק. אז למה לא לעשות עכשיו הוראת שעה, לתת לכם אדריכלים, שאתם מכירים את התב"ע, אתם מכירים את האפשרויות, לתת לכם את האפשרות לעשות את ה... את יודעת מה, אני אלך כחלק מהליך עתידי, התחייבות של הדיירים, שהם עכשיו בונים את המגדל הזה, על חשבונם, ובטווח הקרוב הם מתחייבים גם לעשות ההתחדשות העירונית על הבניין ולא לחכות שכולם ימותו שם בבניין. למה אי אפשר לקצר הליך כזה, לעשות הוראת שעה?
זאת שאלה טובה לדעתי, לא לפתחנו, כי באמת שוב אני אומרת, גם הליך כזה עורך 24 חודשים. כמה שקוראים לו קצר ומהיר וישיר וכל המילות תואר.
ניתן להבין שבבתי קרקע אין בעיית שטח, התכנון הוא הרבה יותר פשוט. לא תמיד נדרשת.
כן, אבל בניין, אבל בניין ב6-7 קומות, ברחוב טרומפלדור בתל אביב, אין לו ממד, גג יכול לעבור לבית עלמין ממולי, יש שם מקום.
זה תכנון יותר מורכב מלהצמיד ממד של מספר מטרים לבית קרקע קיים, שיש לו שטח גינה.
בסדר, אבל יש לו, אבל כנראה לבית דירות הזה, יש שם גינה כלשהי, גינה משותפת, זה המניינים, יש תמיד יש
שיט
גינה.
בוודאי, הצורך קיים.
אפשר להתלבש על הגינות, על הפינות האלה. ואפשר לדעתי לקחת משרד אדריכלים איכותי שמכיר את הדברים האלה, אין נמור.
זה יותר עניין של קונסטרוקטור אגב, מאשר אדריכל, כי באמת מה שיותר חשוב פה, מעבר לקווי הבניין ומעבר למצוא את המובלעת המתאימה ברכוש המשותף וכדומה, זה יותר סוגיה של קונסטרוקציה ושל יסודות, של מהנדס ביסוס, זה טיפה יותר עמוק. זה יכול להגיע ל-26 מטר עומק לונסאות,
כן, אבל...
זה לא משחק.
זה לא משחק.
אני לא יודעת כמה הרשויות המקומיות רוצות את זה.
כרגע תכנון מוחלט מטעם.
תכנון שהוא בין כלאיים כזה, על הדרך, אם כבר בוא ננצל את הזמן לתכנון מתחמי.
אבל, טוב, אני לא יודע. זה בריא שאם אני הייתי ראש רשות כרגע, הייתי אומר...
אבל יש משהו אחר. למה אתה לא מציע לציבור הרחב, שכרגע מאזין לנו, ללכת על מה שנקרא שיפור מיגון? שיפור מיגון הוא בעצם קווי לכל אחד, הוא חדר סטנדרטי בתוך הדירה, אתה מרפד אותו ב-12 סנטימטר בטון יצוק, אתה מייצר חלון עדף דירתי מטר על מטר, מייצר דלת עדף דירתית של 80 סנטים, אתה מקפיד על כל הדרישות של הוראות פיקוד העורף, והרי לך ממד.
אבל עדיין...
אם כל אחד עושה את זה באותו בניין, גם העלות נמוכה בהרבה, ויהיה. זה סוג של... כלומר, בוא נגיד, הרבה אותו מה שחדר המדרגות ראוע כזה. זה לעת עתה, עד ש...
זה פתרון מדהים, אני...
הוא קיים כבר 30 שנה, זאת אומרת, דתי.
הוא קיים, אני זוכר פוסט.
הוא קיים משנות ה-90.
מי כתב את הפוסט? אני חושב בן סלומון כתב את הפוסט הזה על הדבר הזה. אני חושב שראיתי את זה אצלו באחת הקבוצות, אבל זהו, אף אחד לא מדבר על זה. וזה עצוב, כי זה...
הוא נגיש כל הזמן, כל אחד יכול לעשות את זה לעצמו, וגם קבוצה של 32 דיירים, נניח 8 קומות, 4 דיירים בקומה, יכולים לעשות, לבצע פתרון כזה. והעלות הרבה יותר נמוכה מאשר עלות...
וגם אם הם עושים את זה חדר מאחד מעל השני, אז זה בכלל יוצא סוג של חיזוק.
על זה דיברתי, בדיוק. נכון. זאת דרך לעבור את התקופה של הימים הנוראים האלה. כי הם באמת סוג של...
ולשלוף מהמותן זה לא יותר מ-40-50 אלף שקל, לדעתי, והגזמתי.
לדעתי, כן. אלו בערך הלאה.
כן, משהו כזה. כן.
אלו בערך הלאה.
פורסים את זה לשרת השלומים. בסדר, שפתרנו את הבעיות, אני אשמח ככה. לא, אני, שמו, אנחנו, יש כאן עדנה, 20 שנה, המשרד שלך קיים, נתקלת בכולם.
נכון.
ספרי לנו קצת סיפורים מעניינים, ככה ג'וסים, סיסיים, אני יודע. כן, שלא, את יודעת, הרבה פעמים אנשים מסתכלים מדריכלים. אוקיי, בונים, מתכננים, יושבים, מסרטטים, אבל...
באמת שאנחנו יצורים מאוד צבעוניים, אנחנו מאוד לא. על מהנדסים אפשר לומר שהם, בלי שהם רציחו אותי כרגע, שהם טיפה יבשים.
נספק לך הגנה.
אבל אנחנו ארכיטקטים מלאים מעוף ודמיון עשיר, לעתים יותר מדי, כי לא תמיד הדמיון הזה נוחת על קרקע פורה. האמת שכן, אני רואה את זה, את הסיפורים הסיסיים האלה, יש לנו איזשהו פרויקט בלי שמות, בלי כלום.
ברור לא.
אבל בעיר תל אביב, פרויקט שנמצא באיזושהי חלקה כלואה. כלואה, כדי שכולם יבינו מה זה נקרא כלוא, זה חלקה שהיא לא, אין לה בעצם גישה ישירה לרחוב. היא נמצאת איזשהו מקום באמצע, צריכים להיכנס דרכה, דרך חלקה אחרת כדי להיכנס אליה.
סמטה אלמונית כזה.
כן. ואותו בניין שיש בו 12 משפחות, 12 דיירים, התחלנו לרוץ שם על הריסה ובנייה מחדש. ועברנו דרך חתחתים מאוד מאוד ארוכה, ובסופו של דבר, עם הרבה מאוד מריבות פנימיות וכדומה, בסופו של דבר הצלחנו מול עיריית תל אביב לייצר שם קווי בניין מאוד ייחודיים למגרש עצמו, לבינוי, לתכסית של הפרויקט, אבל הדבר הכי מדליק שהיה שם, זה שאחרי שהייתה להם מריבה מאוד מאוד קשה, עם אותו מגרש שהוא בעצם נשק לרחוב והוא חצץ בין הרחוב לביניהם, הצלחנו לייצר שם איזשהו שיתוף פעולה ממש מדליק, ולהגיע למצב של, כמו שאתה אמרת קודם, של מרתפי חנייה משותפים, מזיקת הנאה משותפת, עם חלוקה של הזכויות הבנייה בין שני הבניינים בצורה כזאת שתאפשר באמת רווח קבלני מתאים, ויצרנו ממש סולחה בין שני הבניינים, ובעצם איזשהו סוג של ממש קהילה קטנה, של 56 משפחות בסופו של דבר, והכל קרה באמת בתקופה האחרונה, ואני לא יודעת עד כמה שזה עסיסי, אבל לדעתי זה מקרה מהמם של שיתוף פעולה שלא היה קודם, ושל, הייתי אומרת, גישה של עיריית תל אביב באמת ברמה התכנונית לאפשר את המקסימום שאפשר לנצל באותו מגרש, אותו פנימי, ובסופו של דבר הצלחנו לרקום את הכל ביחד. אז אני לא יודעת כמה זה עסיסי, אבל זה סיפור שמחמם את הלב ברמות, ויוצא לדרך, אז בהחלט.
לירן, לך יש משהו עסיסי, ולא על זוג שמחזיק ידיים בחדר מדרגות.
אני רוצה להיות, באמת, אני חושב ששיתופי פעולה בתחום שלנו, דבר נדרש כל הזמן מכורח הנסיבות. יש לי איזה סיפור ג'וסי, אחרי זה, אם תרצה...
בוא נתחיל איתו, בוא נתחיל איתו, אחרי זה לא יישאר זמן, אתה לא מכיר את זה.
הוא לא מציג את האופטימיות שאני רוצה את זה, אז אני אנסה את שניהם בקצרה. באחד הפרויקטים שלנו, גם בלי שמות, בבת ים, הגיע לידינו, שאנחנו מציגים דיירים, הגיע לידינו מידע שאחד הדיירים, לא עלינו, קיבל תמורה עודפת. תמיד אנחנו אומרים...
תמורה עודפת זה אומר ש...
תמורה עודפת על יתר דיירי...
זה עוד אקסטרה של כמה מטרים.
תמורה עודפת. לפעמים זה אקסטרה של כמה מטרים, לפעמים המטרים הם בשטח קרקע או כזה או אחר. והמידע הזה הגיע אלינו בדרך לא דרך, תמיד אני אומר חברים, הכל מתגלה, הפרויקט שלנו פה הוא למספר שנים, ממוצע 7, 8, 10 שנים, הכל נדע. ואם לא נדע, במדרגות יגלו, נכון?
נכון.
ואז שהגיע המידע הזה, פנינו לאותו יזם, שבאמת הופתענו, כי יזמים לא נוטים לעשות את זה, הפרויקט כולו עומד בסכנה, ואמרנו, הצגנו בפניו שתי חלופות, אחד זה לפנות למפקחת ושהפרויקט לא יצא לפועל, או שהתמורה העודפת תינתן בדומה לכלל הדיירים, ובאמת הדיירים קיבלו את זה. קיבלו את זה עם נספח להסכם שכבר היה חתום שנים קודם לכן.
רגע, אני רוצה להבין מצב. נחתם חוזה, ופתאום גיליתם...
נחתם חוזה, יש תמורות לדיירים, כלל הדיירים אמורים לקבל כל אחד באופן היחסי, לא כן?
אוקיי, דירת חמישה חדרים, נניח קבל שישה חדרים.
את אותן תמורות, אחד הדיירים, כן, קיבל תמורה עודפת.
עוד מחסן, לא משנה.
וזה נרשם בחוזה או...
לא. אם זה אנחנו מייצגים.
אז נכון, בדיוק.
כן, אבל התרברב אחרי מספר שנים שהוא קיבל. כן. והמידע הזה הגיע אלינו, פנינו לאותו...
אז ברמה של לבטל את ה...
שאמר שהייתי חייב לעשות, כן, כי אם לא, הפרויקט לא היה יוצא לדרך.
הוא היה מערים שלך.
הוא היה חותם האחרון.
ואנחנו יודעים שיזמים לפעמים מוכנים בתמורה כזו או אחרת, רק כדי שהפרויקט יצא לפועל, ומי שמכיר את בת ים, עדנו קודם הזכירה, דוחות האפס של בת ים לפני 6-7 שנים, היו אחרים לחלוטין, רמת המחירים עלתה, בצורה משמעותית, כך שיזמים יכולים להרשות לעצמם לשלם מה שנקרא extra money לאורך השנים. ואותה תמורה עודפת ניתנה אחר כך ל-11 דיירים אחרים. וככה...
זה תוך כדי ביצוע? זאת אומרת, גיליתם את זה תוך כדי ביצוע של הפרויקט?
במהלך הביצוע, כן.
וואו.
הוא קיבל כרטיסים לימית 2000 לכל החיים שלו.
אז הוא קיבל כרטיס צהוב, אבל יתר הדיירים קיבלו את התמורה. סיפור קטן נוסף על שיתוף פעולה, כן? בחולון יצאת בחדשה.
619.
619, ובפרויקט מסוים שאנחנו מלווים, התב"ע החדשה מאפשרת תכנון תוכנית פרטנית, בניין פינתי.
נכון.
אממה, שהתחלנו לעבוד בפן התכנוני, גילינו, כמובן בסיוע האדריכלים, שלאותה חלקה ניתן לבנות מספר יחידות מסוים, וניתנו לה זכויות עודפות, אשר הרשות המקומית לא מאפשרת לבנות, אלא רק לנייד. מה עושים? עכשיו, זכויות בנייה עודפות, עם זכות קניינית, ואז אמרנו לאותם דיירים, כיוון שבניין פרטני, יש לנו זכויות עודפות, נחפש את אחד הקבלנים שבונה באזור, כן? ונעשה איתו שיתוף פעולה.
למכור לו.
או למכור לו, או לעשות סוג של ברטר עם אותם, כמובן שזה מחירה, אבל לאותם דיירים כך, שאותו יזם שבונה במתחם צמוד, ויש לו את האפשרות לקבל את זכויות הבנייה, יקבל את זכויות הבנייה בתמורה, כן? או שייתן פיצוי כספי, או שלחילופין, אותם דיירים, כן, יוכלו לבחור דירות מהדירות החדשות אצלו בפרויקט.
במגדל.
ואז יצרנו, בלי כוונה בתחילת הדרך, שיתוף פעולה בין שני יזמים, בין שני יזמים, כך שהדיירים באותו בניין ספציפי יכולים לבחור.
או לגור בבניין.
או לגור באותו בניין שהם גרו, קצת הזיזו אותו בתכנון. או לגור ברחוב סמוך, או לא רחוב, בלוק סמוך.
הזדמנות להיפטר מכל השכנים שאתה אומר.
וגם את זה שמענו. עם תכנון אחר, עם חברה אחרת, וזה באמת שיתוף פעולה
זה מעניין, זה לא שמעתי על זה עדיין.
שנוצר בין שני פרויקטים בחולון, שאחד מהם אנחנו מלווים. אם יש אנשים טובים על השולחן ודרך יצירתית, אפשר לעשות הכל.
אני חושב שבסוף כולנו, העוסקים בנדלן, המטרה שלנו היא אחת. מעבר לפרנסה, אבל המטרה שלנו היא גם לעזור לאחר. אנחנו לא רק מוכרים לו מה שאנחנו רוצים, שמה שאנחנו מוכרים לו יעזור לו, לתת לו קורת גג, לתת לו מוצר יותר טוב, לשפר לו את איכות החיים. זה לא משנה אם אנחנו סטטים, או אם אנחנו מפקחי בנייה, או אדריכלים, עורכי דין, או את זה משכנתאות. זה מה שאנחנו עושים.
אני צריך לך שיש עוד הופעה מאוד מיוחדת, שאני לא יודעת אם אתם מכירים אותה, אבל היום אנחנו ראינו את זה לאחרונה, גם בפרויקט בפתח תקווה, גם בפרויקט ברובע 3 בתל אביב, וגם בפרויקט בגבעתיים, שלמעשה פרויקט שעובר התחדשות עירונית, מכוח תמ"א 38 במסלול של הריסה ובנייה מחדש, מגיעים למסקנה שהפרויקט יכול לצאת לדרך, אך ורק אם בעלי הזכויות, הדיירים, יוותרו איש-איש, על מטראז' מסוים מהדירה, לא כשהוא לא יקבל תמורה, אפרופו התמורה שסיפר עליה על איראן.
מפחיתים לו.
אלא מפחיתים. אנחנו מגיעים להפחתה של 4 מטר מרובע, 6 מטר מרובע לדירה, והתופעה הזאת הולכת ומתרחבת. כלומר, אם היו מקרים בעבר, שבהם זנחו את אותם פרויקטים, ופשוט ויתרו עליהם, אמרו נעזוב אותם בצד, לא ניגע בהם, היום זו ממש תופעה שהולכת ומתפשטת.
זה מזכיר לי סיפורים של המרפסות, שכולם יצאו למרפסות, אבל זה לא נחשב לדירה, ואז למעשה הם לא קיבלו עוד אקסטרות. נכון? זה על אותו רעיון, רק שפה הקטינו.
לא, האמת שכשאתה מודד פרויקט מה קיים בו היום, אתה תמיד היום מכליל את המרפסות הקיימות, אלה שנסגרו על ידי טריסולים.
כן.
אבל כעת אני מדברת בעצם על העובדה שהציבור הישראלי, ואגב, זה קרה כבר לפני השבעה באוקטובר, אני רוצה להיות כנה, אבל עניין של השנתיים האחרונות, מבין בעצם שאם אין אף קופץ על הבניין שלו, כלומר, אם אין אף יזם שמעוניין לבוא ולחדש את הבניין, הרי שכדאי מאוד להקריב שטח מסוים, ושיהיה, תהיה התחדשות.
בוודאי.
וזאת בעצם תופעה שמראה בגרות, בגרות נפשית של ציבור מסוים, במקומות שונים, אני הדגמתי לכם שלושה מקומות שונים, לא קשורים זה לזה, וזה מתרחש.
אני חושב שאנשים מבינים ומסתכלים מסביבם ורואים את הרחוב שלהם, ופתאום 30, 40, 50 אחוז מהבניינים ברחוב התחדשו, והם עדיין תקועים בבניין שלהם המתמוטט.
בגרות מאוד גדולה כדי לקבל החלטה כזו. אני חושב שהיא כלכלית, פעם נגענו בתל אביב גבעתיים, אני חושב שהיא כלכלית, אבל...
היא כלכלית לדייר דרך אגב בכל מקרה.
נכון, נכון. אני מדבר על
הדיירים. גם אם הורידו לך 4 מטר.
ואני אומר תמיד לדיירים, עשור קדימה, כן? כל מה שאנחנו רואים כתמורות היום, כן? אנשים יגידו תודה בשביל המינימום שהיום אנחנו מקבלים. יהיו לא מעט פרויקטים שלא יקבלו שטח. עדנה הזכירה נקודות, בתל אביב בוודאי, נקודות שיש הפחתה של שטח, אבל גם אם לא ייתנו תמורה נוספת ויקבלו בניין חדש, בטוח.
הוא קיבל ממד? הוא קיבל מעלית?
בוודאי.
אז לא, אבל כחלק אינטגרלי מתוך הדירה המקורית, בשטח הדירה המקורית, פחות אותם 4 מטר מרובע. כלומר, הוא לא מקבל את זה כתוספת. אגב, יש איזשהו פרויקט בעיר דווקא גבעתיים, ששם התחלנו עם למעלה מ-20 בעלי זכויות, והייתה אז תוכנית בגבעתיים שאפשרה לתת לכל דייר 25 מטר מרובע תוספת. ואז באו דיירים ואמרו, זה לא מספיק לנו 25 מטר מרובע, כי במורד הרחוב יש פרויקט שהם קיבלו 40 מטר מרובע תוספת, רק התבלבלו ושכחו שהיו שם מעט מאוד דירות ושטחים מאוד מאוד מצומצמים. בסופו של דבר, הם סיימו את הפרויקט הזה באפס מטר מרובע. כלומר, כשאני מדברת עכשיו על בגרות נפשית בלהבין, זה באמת אותם בוגרים, זאת אומרת, אותם אלה ששמעו את הסיפורים הללו, הם מבינים שהיום במציאות של 2024, זה לא המציאות של 2005. זה לא אותו דבר. ופרויקט של עיבוי בינוי, שיכול לתת לך בעצם תמורה של 25 מטר מרובע לדירה, לעומת פרויקט באותו מגרש, של הריסה ובנייה מחדש על אפס תמורה, בוודאי שהריסה ובנייה מחדש הרבה יותר נכון לבצע. עיבוי ובינוי זאת תיאוריה ומתודיקה שהייתה קיימת פעם, ואיש מאיתנו כבר לא תומך ביותר. נכון. כלומר, לא ארכיטקטים ולא קונסטרוקטורים, וצריך קצת למגר את התופעה הזאת, צריך להפסיק אותה.
אני מסכים איתך.
לא תאמינו, אבל חלפה השעה.
איך חלפה השעה?
חלפה השעה.
כבר נגמר?
כבר נגמר, כן. שמחתי מאוד לארח אתכם, אין נמורה, אדריכלית, ולירן מורנו, העורך דין.
תודה רבה.
אנחנו נהיה כאן, תודה רבה גם לריקו בתחילת התוכנית. אנחנו נהיה כאן שבוע הבא, מיד אחרי מגשימי החלומות של גידי לוויתן, אחרינו סקיני מינוס עם ענבל ראם. לא יעזור, חשוב לזכור, 188 יום בתוך המלחמה עם חטופים, 133 חטופים, אני מקווה ששבוע הבא אולי יהיה לנו בשורות טובות. אמן. בריאות ואושר, תודה רבה לקרן חיות, הבלוק, מגזין נדלן נושך, וכמובן לשוקי ואוסנת פה ברדיו סול. בריאות ואושר, סוף שבוע נעים. ביי ביי.
הבלוק פרלמנט הנדלן, בהגשת אופר לוין וקרן שר החיות, עכשיו ברדיו סול. כמו פרצה שקורית לגנב, כמו נוצה שאין לה כנף, כמו חייל שאין לו פקודה או מובטל, מחוסר עבודה, כמו אלבום שאין בו תמונות, כמו עיגול שחולם על פינות, כמו ליצן שאין לו פתיחה, הוא מתרוצץ על הבמה חסר מנוחה. אל תדאגי ילדונת, יש משהו באוויר, זה פה קרוב, זה אמיתי. את עוד תראי ילדונת,
חסר בו הגרוש, כמו חולצה שאיל בקנטור, או בקבוק שחסר לו שיקור, עצית.